שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב לכם, חברות וחברים. בוקר טוב לכם. רק אצלנו זה יכול להיות, אבל ממש רק אצלנו זה יכול להיות. 100 מילימטרים ביום אחד באזורים שונים בארץ, אבל מחר, מחרתיים, השבוע הולך להיות קיץ חם, 40 מעלות. מה קורה פה? אנחנו יגידו לנו תקופת מעבר, ואנחנו נבלע את זה, אבל יש שינויים אמיתיים באוויר. יש גם שינויים אחרים. הנושא של סגירת גלי צהל, וסליחה שאני אומר את זה כאן בהתחלה, זה נכון שהיו הרבה גורמים, בעיקר צבאיים, שרצו לסגור במשך שנים את גלי צהל. אלא מה, ושר הביטחון קצי יודע את זה היטב, יש רגע שמנסים ליצור איזשהו אמון כדי להמשיך לנוע כאן ביחד, והחלק הפרנואידי, בתקווה שהוא פרנואידי בלבד, אומר שיש רצון להשתלט על התקשורת באופן כללי ובעיקר לפני הבחירות. יש איזה מסע להשתיק את התקשורת, להשתלט עליה. וכמו שכבר אמרתי לכם ביום חמישי, התקשורת היא לא אויב של אף אחד מכם. כי ברגע שאתם בצרה אמיתית ואתם חושבים למי אפשר לפנות, אז התקשורת היא התקווה. החל מהתקשורת המקומית בעיר מגוריכם, עבור בעיתונים הגדולים, ברשתות האזוריות, ברשתות הרגילות. אתם, זה המקום שלה ואתם יכולים לפנות, אין מקום אחר. אין מקום אחר, כי הפנייה אחרת היא דרך בתי משפט, ובעוד 3 שנים תקבלו תשובה. הפנייה הראשונה והאפשרית היא דרך כלי התקשורת באו להגן עלינו. ולכן זה יש משהו מאוד מבהיל, אם כלי התקשורת יהיו תחת זרועה של הממשלה, והממשלה בלבד, ולא יהיו פה כלי תקשורת עצמאיים. ואנשים מבועלים. בצדק, לא בצדק, אפשר להתווכח מכאן ועד הודעה חדשה, תחנה צבאית, זה משהו אנורמלי, כן נורמלי, לא עכשיו. אפשר לחשוב על זה בעתיד, אחרי 2026, תהיינה בחירות, יהיו שנים לפנינו כדי לחשוב מה עושים עם זה. כרגע זה יצטרף לאיומים, המגוחכים על הרייטינג, לאיומים לסגור את ערוץ כאן 11, שגם הם בסיכומו של דבר לא באמת רציניים, למרות שקארי מתכוון למה שהוא אומר, אבל לא מבין שהדברים לא ישימים. גלי צהל כן ישים, ויש סיכוי לא גדול שהשר קץ יצליח, ולכן אני ממש מתחנן בפניו, אל תעשה את זה. טוב, אני הייתי בתחנה הצבאית, אני עשיתי במשך שנים תוכנית שנקראה ביטחון אישי, שיח עם דור המפקדים הבא בצהל. אלינו שם כל בעיה צהלית אפשרית. אם היו מקשיבים לאנשים שדיברו שם, הם היו קשיבים לי, הרבה דברים שקרו לנו בהמשך, כולל היום המקולל ההוא, לא היו קורים. וגלי צהל עושה המון פעילויות שהן נטו צבא. פשוט כל אלה שסותמים ומלכלכים ומשמיצים את גלי צהל, לא מקשיבים לתחנה. הנה אני בתחנה אזורית מתחרה, רדיו תל אביב, מפרגן לתחנת גלי צהל, גם בזה יש משהו לא נורמלי. אז מספיק עם זה, חבר'ה. בוקר טוב לכם, אנחנו כאן, רדיו תל אביב 102 FM במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, וכל שאר התחנות שומעות אותנו, איך הם עושות את זה? הם אינטליגנטים שם כולם, והם עושים את זה דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, ואז אפשר לשמוע אותנו בכל מקום, אנחנו גם מספיקים לקבל מכם דשי מחול. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. נודה ליעלי ונתחיל עם סיפור הבוקר שלנו. סיפור הבוקר שלנו מתוך ספרו של ניצן חן, תצא בחוץ, זוכרים את ניצן ותצא בחוץ, בוודאי שזוכרים. הוא החליט שלא צריך להסתפק בספר ההומור היהודי, שבעצם מתייחס להומור המזרח אירופי, והוא רוצה להוציא ספר הומור מבית אבא, ספר הומור הספרדי, ויש שם סדרה של סיפורים. הנה אחד קטן וחמוד. צירוף מקרים מפחיד. תימני אחד עמד מחוץ לחדר לידה עם גברים אחרים בהמתנה לבשורות טובות. יצאה אחות, פנתה אל אחד מהם והודיע לו שנולדה לו שלישייה. וואו, קרא אב המאושר, איזה צירוף מקרים, אנחנו גרים בקיבוץ עין השלושה. כעבור מספר דקות יצא שוב אחות והודיע לאב אחר שנולדה לו רביעייה. וואו, איזה צירוף מקרים, קרא איש, אנחנו בעצמנו מקריית ארבע. בשלב הזה התימני חש לא בטוב והחל להתמוטט. כשהצליח להתאושש מעט הסביר, חשבתי פתאום על זה שאני במקור מקריית שמונה. זה סיפורנו. והרי החידליק. השער של השחקן האנגלי הכניס לכיסו כסף למרות שהוא מגושם וכבד תנועה. אני חוזר. השער של השחקן האנגלי הכניס לכיסו כסף למרות שהוא מגושם וכבד תנועה. את התשובות הם שולחים במסרונים, ב-SMS'ים ל-0552-102-102, 0552-102-102 במסרונים. עוד פעם, השער של השחקן האנגלי הכניס לכיסו כסף למרות שהוא מגושם וכבד תנועה. זה עבור אלה שטוענים כל הזמן שאני קורא מהר מדי את החידה. אנחנו עם ידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות עוסק בכותרת ונושא אכן מדהיג, גורמי ביטחון, מכירת מטוסי F-35 לריאד היא סכנה ברורה ומיידית. במסגרת העסקה, ישראל תוותר על היתרון האיכותי וסעודיה תוותר על מדינה פלסטינית. על רקע הנכונות האמריקאית לספק לממלכה עשרות מטוסי חמקן מתקדמים, מסתמנת מחלוקת בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. גורם ביטחוני מזהיר מפני פגיעה ביכולת של חיל האוויר להגן על שמי המדינה. הוא מביע חשש מהשלכות העסקה במקרה של סעודיה טיפול לידי קיצונים. אבל נראה שנתניהו מוכן לשלם את המחיר כדי להוריד מהשולחן את פתרון שתי המדינות. יש כותב את זה היום בהרחבה רונן ברגמן. בשעה שארצות הברית וסעודיה דוהרות להכניס את ריאד להסכמי אברהם בתרומה של מספר עצום של 50 עד 100 מטוסי חמקן F-35, בכירים במערכת הביטחונית מזהירים צה"ל יאבד את היתרון הצבאי האיכותי שלו. אבל למרות כל האזהרות, הממשלה ככל הנראה לא תתנגד למכירת המטוסים בתמורה לוויתורים סעודיים בנושא הפלסטיני. הנשיא טראמפ מנסה לייצר עסקה שתיתן לכל אחד מהצדדים את מה שהוא הכי רוצה, לסעודים חוזה הגנה ומפציצים חמקנים מיוחדים האלה, ולישראל את הנורמליזציה בלי דרישות הסף. נתניהו שומר את הקלפים קרוב לחזה ואינו מעדכן את מערכת הביטחון במה שסוכם. אבל ככל שידוע כרגע בצהל ובצמרת משרד הביטחון, נתניהו עתיד להסכים למכירת 50 מטוסי F-35 מהדגם המתקדם ביותר, וייתכן שאף ל-100 כלי טייס כאלה. לישראל, נזכיר, נמכרו 75 מטוסים, 50, רק 50 מתוכם סופקו עד עתה, וכל זאת בתמורה לוויתור סעודיה להתחייבות ישראלית לשתי מדינות לשני ימים. בנוסף, בתמורה להתעלמות של ישראל מאזהרות חיל האוויר, נתניהו דורש שסעודיה תתחייב לתאום עם ישראל בנושא עזה, ולוויתור סעודיה על דרישות לגבי היום שאחרי בעזה, שסעודיה לא תדחף למה שלא רוצים, מציטוט. טוב, אנחנו לא רוצים לדמיין 100F-35, אתם לא מבינים מה זה, מה זה המטוס הזה. המטוס הזה הוא מטוס שהוא ממריא מריאד, והוא רואה כל מה שנעשה מבחינת תנועה אווירית במדינת ישראל. כל מה, אנחנו שקופים לחלוטין. כמו שאיראן הייתה שקופה לנו, ככה אנחנו שקופים לכל אחד מהמטוסים האלה. היכולות שלו הן פשוט מופלאות. חרש חרש, בלי שיזהו אותו, בלי שהוא ייראה, הוא יכול להגיע לכל מקום, כך שאני מעריך שבחיל האוויר, שאין להם עדיין תשובה לדבר הזה, וכנראה שלא תהיה להם בשנים הקרובות, רועד להם הפופיק בסיפור הזה, ובצדק. אבל, הנה בא השלום. מאיה, תמציא לי שיר שלום. אני... מאיה אומרת שהיא לא זוכרת את המילה הזאת. מה אמרתי עכשיו? לא, כן, קשה. טוב. מני גודארד חוזר אל אדמות בערי. אבא כבר לא מוטל ברחובות ההורים של עזה, אמרה ביתו שאיבדה בשבעה באוקטובר גם את אמא הילד. בידי חמאס נותרו עכשיו שלושה חטופים, דרו אור, רסל רן גואילי והאזרח התאילנדי, סונית איסק רינטלק. טוב, אתם יודעים שזה פחות חטופים מה שהיה לפני השבעה באוקטובר. בואו נקווה שגם השלושה האלה ישובו. אנחנו כל הזמן מדברים פה על האלימות בחברה הערבית ועל הרציחות היומיומיות ועל 227 קורבנות רצח. אז היום בידיעות אחרונות אלעד גרשגורן מספר לנו שהמחיר של האלימות בחברה הערבית היא גם 206 יתומים. והרפתות הקטנות, המשפחתיות, נמצאות בסכנת סגירה. הרפורמה שתחסל את הרפתות בקו האימות. התוכנית של האוצר, סגירת הרפתות המשפחתיות, הגדלת המכסה של שאר היצרנים וביטול המכס למוצרי חלב. מנהל אגב המשק בתנועת המושבים, זו תוכנית ההתנתקות מחקלאות ציונית. יש פה תמונה של רפת משפחתית בניצוחם של קורלנדר ובית הלל. טוב, בואו נעבור לישראל היום. בימין זוהמים על נתניהו, הידרדרות באחריותך ובשל שתיקתך. מסלול למדינה פלסטינית. ישראל עם אגב לקיר, לפי דרישה סעודית בהצעת ההחלטה האמריקנית שתידון מחר במועצת הביטחון, נעשו שינויים. הסעיף שמדבר על מדינה פלסטינית הוא עלה לראש ההצעה. ארצות הברית כופה על נתניהו מהלך מסוכן לעתיד המדינה. גם לידידים טובים צריך לשים גבולות, כך בימין. רוסיה וסין מעלות הצעה גרועה יותר. בואו ניכנס לתוך הידיעה. בתוך הידיעה מספרים לנו, מכניסים שוב, כמו בידיעות אחרונות, את סיפור הקשר בין מטוסי ה-F-35 לנרמול עם סעודיה. הפנטגון כבר אישר מחירה של מטוסי F-35 לסעודיה, אבל זו עדיין מחייבת אישור של הקבינט האמריקני, וגם דיון בקונגרס, ואת חתימתו של טראמפ. 19 מדינות קיבלו עד כה את המטוס החמקן, רובן מערביות באירופה, אבל גם לסינגפור, יפן ודרום קוריאה יש מטוסים כאלה. במזרח התיכון רק ישראל היא היחידה שמחזיקה בו. כשנקבעה פגישה בין בן סלמן לטראמפ היה ברור שישראל תהיה חלק מהאג'נדה. כעת נראה כי הם קרובים לסיכום ופריצת דרך. תוכנית טראמפ מתקרבת לשלב השני ומתנהלת בשני ראשים, כותב דני זקן. גורמים מדיניים וביטחוניים המאורים בהתנהלות דיפלומטית מאחורי הקלעים מדווחים על שני כיווני פעולה. האחד, המעשי בהקמת השטחים ההומניטריים באזור שבשליטת ישראל, והשני, הכנות לפתיחת המסע ומתן על השלב השני, פירוק חמאס מנשקו והעברת השליטה על הרצועה כולה לוועדה בינלאומית. לא, מסתכלים על עזה ורואים מה קורה שם ומבינים שצריך נס מלווה במיליארדים רבים רבים כדי שרעיון השיקום של עזה יקום על רגליו, וגם זמן וגם שנים. ולא ברור לאן הסיפור הזה ילך. לא ברור לאן הסיפור הזה ילך. טוב, בואו נסתפק בדברים האלה ונזכיר שוב את החידליק שלנו. השער של השחקן האנגלי הכניס לכיסו כסף למרות שהוא מגושם וכבד תנועה. את התשובות ל-0552-102-102, 0552-102-102. אופרה גרינברג, מקיסריה, פליקס שטטסקי. איך זה? שסטטסקי. זיו אפשטיין, מקריית חיים, ועומר שדה, מאלוני אבא. עזרא ריימונד, מנתיבות. הניה מתל אביב. אליעזר מתחמש צפון. רימון מסטן, והאום הוותיק מנשר. נתני, מבית גמליאל. גדעון חיל מחיפה, שרון אלבז מנתניה, פרידה מראש העין. תגידו, אתם יודעים מה לא אמרתי היום? אתם יודעים מה לא אמרתי? ואתם כבר יודעים, אני רואה לפי מספר התשובות, שהפרס היום הוא קרית טמפור מבית הולנדיה, זה נראה לי מובן מאליו יום ראשון, אבל זה הפרס של השבוע, הקרית שתשפר את שנתכם, זה הפרס שלנו היום. נשוב לפותרים, אורי אמר, מאין אתה? לא יודע. ליבוביץ', שושי ליבוביץ' מיתר, שושי ליבוביץ' גרנק, וגיא אמר מאתלית, ומורחאים מחיפה, ואלכסנדרה מתל אביב, והגברת זיניוק, ודורית מלכה, ו... איך הוא נעים, צפון, דרום, תלמי תלמונד, מיסטר תלם טויבין, ושקמרון, ויצחק קירה. טוב, נסתפק כבר כי 6:23, פרסומות.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
בוקר טוב חברות וחברים, בוקר טוב לכם עכשיו, 6:26 בדיוק. בוקר טוב למאושרים שעדיין מתחת לפוך. בוקר טוב. לא מוכן, לא צריך פוך. אתם יודעים שלא צריך פוך. לא צריך לשחוט אווזים כדי לישון היטב. יש היום פתרונות הרבה יותר טובים, ודיברנו על זה בעבר עם אבי ברססת. לא חייבים פוך. אבל זה הפך להיות ביטוי, אז נשתמש בו. אנחנו כאן רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ובכל התחנות בעזרת האפליקציות. נזכיר בפעם האחרונה את החידליק שלנו. השער של השחקן האנגלי הכניס לכיסו כסף רב, למרות שהוא מגושם וכבד תנועה. את התשובות ל-0552-102-102 במסרונים, והיום כדאי במיוחד, כי הפרס הוא קרית טמפור מבית הולנדיה. אנחנו מעיתון הארץ. הכותרות כאן, טראמפ מרככת מסרב לפלסטינים כדי להאיץ את תוכניותיו ברצועה. כוח העיצוב שמקדם את ארצות הברית יפעל כדי להגביל את פעילות ישראל ברצועה. נתניהו מעוטט שיתרפד את המעבר לשלב ב'. גופת חטוף מני גודארד הושבה לארץ. הוא נרצח ונחטף מקיבוץ תהרי בערי בשבעה באוקטובר, ונשארו עוד שלוש גופות של חטופים, ונזכיר אותם שוב, כן, יודע שהזכרתי, רב סמל רן גוילי, דרור אור, ואזרח תאילנדי, סוטיסטיאק, רינטדק, ו... כשאני כל פעם מדברים על האזרחים התאילנדים, שדברים שאנחנו עדיין לא מצליחים להגות נכון את שמם, וזה מראה על איזשהו ריחוק מהמקום, איך הם נקלעו למדינה הזאת שכולה באו להתפרנס, לא שייכים לסכסוך כאן משום כיוון אפשרי, אבל כשמדובר בתינופות החמאס, שום דבר לא מעניין אותה. שום דבר. פסילת אנשי הפרקליטות מליווי חקירת הפצארית תשרת את הטוענים לדיפ סטייט, כך מרדכי קרמניצר. הפשרה שהציע בית המשפט לצדדים בעתירות לעניין ליווי החקירה בפרשת הפצארית היא פסולה כשלעצמה. אסור היה להציע אותה, הרי ברור שאסור לפוליטיקאי לערב את עצמו בחקירה משטרתית, לרבות הליווי שלה. אין החקירה ואין הליווי שלה כשהוא נדרש, חייבים להיות עצמאים, בלתי תלויים, א-פוליטיים ומשוחררים מהשפעות זרות. לכן היה חייב שר המשפטים לכבוש את יצרו הרע ולהימנע מכל מעורבות בקביעת המלווה לחקירה, במקום לעמוד על העיקרון זה מה זה? שמענו בדיון מס שפתיים מפי השופטים, אך בפשרה שהציעו הם עשו ההפך. החקלאים נאבקים לשרוד, משבר האקלים ואלימות המתנחלים גרמו השנה לאחד המסיקים הגרועים בגדה. כ100,000 משפחות פלסטיניות ייפגעו. הביטוח הלאומי, 2.8 מיליון ישראלים חיים באי ביטחון תזונתי, בהם כמיליון ילדים. אתם יודעים, כל פעם שיש פרסום כזה, אתה אומר, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות ש2.8 מיליון ישראלים חיים באי ביטחון תזונתי. זה לא יכול, אתה צריך גם מיד צריך לבדוק האם אתה חי באיזה מיליה שלקה בעיוורון. בעבר זה לא היה קורה לי שלא יכולתי להבין את זה, אני לא מסוגל לקלוט את זה. 2.8 מיליון ישראלים חיים באי ביטחון תזונתי, ויש מיליון ילדים שקמים הבוקר ואין להם סנדוויצ'ים לקחת לבית ספר. או שאומרים, אמא, אני רעב ואין למה להגיש להם. זה פשוט, תחשבו על זה. אין, אני לא יכול שלא להיזכר בדברים שאמרו החוזרים מהשבי החמאסי, שאמרו שאין כאב יותר גדול מכאב הרעב. כן, להבדיל, וכן, לא להבדיל. במשרדי האוצר והביטחון מבינים, הפעם הקרב על התקציב יקבע מדיניות. הקרב בין משרדי האוצר והביטחון על תקציב 2026 לא דומה למאבקים השגרתיים שמתנהלים בכל שנת תקציב. הפעם מבינים הצדדים כי ההכרעה תשפיע על תקציב הביטחון למשך שנים, ובכך גם על ההוצאה האזרחית של ישראל. ממשל טראמפ יחקור את קשרי אפשטיין, אך לא את של הנשיא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה למשרד המשפטים לחקור את הקשרים של עבריין המין ג'רי אפשטיין, אך שמו של הנשיא עצמו הושמט מרשימת השמות. טראמפ התמקד באנשי המפלגה הדמוקרטית והדגיש את שמו של נשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון. כל החיצים מצביעים על הדמוקרטים, טען טראמפ. בהודעת דואר אלקטרונית של אפשטיין נכתב כי נשיא ארצות הברית בילה שעות בביתו עם אחת מקורבנותיו, וטראמפ כבר הכחיש זאת בעבר. איזה חדשות. בוקר טוב לכם, אנחנו כאן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ובכל התחנות ששומעות אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום. בואו נעבור רגע על הכותרות. קודם כל, הגשם לא מאחורינו, הגשם עדיין פה, יש גשם מקומי קל. זה קורה במרכז ובצפון הנגב, הטמפרטורות עדיין נמוכות. לקראת 50 שיתחיל מחר, מחרתיים. בברוקלין, כתובות נאצה נגד יהודים רוססו שם. ממדן הגינה ואמר זו אנטישמיות מזעזעת. צעיר נורא באום ופחם, מצבו קשה. לרגע חשבתי שזה לא קרה כן. ושוב אני אומר, ושוב אני מחזיר, כמו מזהיר, כמו מנטרה. הירי הזה שנורה לכיוון אחד יעבור היפוך קנים. מספר כלי הנשק יכול לזיין אוגדות. ותבינו שזה אחת הבעיות המרכזיות שלנו, כאילו שחסר לנו, אבל זה נשק שנמצא פה, והוא כבר התחיל לפגוע בנו, והוא יפגע עוד קשות. אם לא נעשה, מעשה. אבל יש לנו שר לביטחון פנים, אז מי דואג? רצח ברמלה, בן 16 נורה למוות בסמוך לביתו. מדובר ביוסף מוחמד אל-אטרש, נער בן 16. הוא נורה למוות סמוך לביתו בשכונת גן חקל בעיר. כן, שוב, סכסוך בעולם הערבי, זו הסיבה. עשרות חרדים מפגינים מתחת לביתו של חבר הכנסת אשר מיהדות התורה. ביסמות על תקיפת בן צור, חציית גבול חמורה. לפיד, זו אינה דרכה של תורה. מדובר בתקיפה של חבר הכנסת יואב בן צור משס, כדי להטיל עליו אימה, במסגרת שוב הוויכוח על חוק הגיוס. המשטרה, זה טוב, אנחנו באותו עניין. כן, פשוט צעירים חרדים ניפצו את שמשת רכבו של חבר הכנסת משס. לפחות בתחושה זה היה כמו כאילו שעומדים לעשות בו לינץ', כך מגדירים בלשכתו של שר העבודה לשעבר. טוב, נסתפק בדברים האלה, ועכשיו.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
טוב, העצה שלי קצת מוזרה, אבל חשובה מעין כמוה. אחרי הגשם, יוצאים השבלולים הגדולים. והם גדולים ומרשימים. וכשאנחנו לא שמים לב, בעיקר כשיוצאים בחושך, הולכים בחושך, אנחנו עולים לדרוך עליהם. הדריכה הזאת, יש בה משהו שהוא... לפחות אותי, אבל גם רבים מכם, מזעזע, זה סוג של רצח קטן שביצענו הבוקר. לכן, ראיתם אחד כזה, תרימו אותו בעדינות, ותעבירו אותו את המדרכה או את הכביש, וזהו, עשיתם, הנה, התחלתם את היום במעשה טוב.
עצה אחת ביום.
עכשיו נגיד בוקר טוב לדוקטור ליאור זלר. דוקטור זלר מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, עובד במרפאת מטיילים, מנהל המרפאה בעומר. הוא גם רופא ספורט, ועל כך בעצם תתנהל השיחה שלנו עכשיו. בוקר טוב, דוקטור זלר.
בוקר טוב, דליק.
היום, ביום ראשון, יש בארץ תמיד ידיעות ספורט, ואחת מהן, שהיא בעצם ציטוט מהניו יורק טיימס, דנה במה בריא יותר, צעידה אחת למרחק רב, או צירוף של כמה הליכות קצרות, או באופן... בוטה, אני שאלת השאלה, האם אני יכול יום ראשון בבוקר לצאת לצעדה של 4 שעות ולגמור את הכושר שלי, או ריצה של 4 שעות, לגמור את עניין הכושר שלי לכל השבוע?
אז התשובה לזה היא כנראה לא, אבל השאלה היא שאלת מיליון הדולר של רפואת הספורט מזה שנים רבות, האם אנחנו מעדיפים פעילויות ארוכות ומתמשכות על פני פעילויות קצרות? ואין על זה תשובה חד משמעית, וגם השאלה היא מה זה ארוך ומה זה קצר. בגדול, האיגודים לרפואת ספורט וגם האיגודים הקרדיולוגיים ממליצים על פעילות להיות אדם פעיל. והשאלה היא מה זה אדם פעיל, ושרוצים לחמת את זה, אז ההמלצות זה פעילות של 30 דקות ביום, פעילות שאיננה אמיצה כל יום, 5 ימים בשבוע. אבל... יודעים שלא כל האנשים יכולים לעשות את זה, ומוצאים את מנסים למצוא את הדברים שמקבילים לדבר הזה, ומצאו שגם פעילויות שאתה סוכם אותם, כלומר עושה 10 דקות ועוד 10 דקות ועוד 10 דקות, זה עדיף. צריך לשקור שלפעמים ההבדלים בין 15 דקות צעידה ביום, או לבין 5 דקות כפול 3, הם הבדלים מינורים, הם יפים מאוד למחקרים, אבל הם כמעט לא משמעותיים לנו כבני אדם. ולכן אם רוצים לתת איזשהו כלל אצבע, אז צריך להגיד תהיו פעילים, פעילים, פעילים. להיות פעיל או לא להיות פעיל, תמיד עדיף להיות פעיל. כמה, כמה שיותר וכמה שאתה יכול במסגרת הזמן שלך. מה שכן, מאוד 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 מומלץ לא להיות יושבני. גם אם אתה פחות פעיל, הישיבה היא זאת תהיה הסמן המאוד מאוד משמעותי לפגיעה עתידית. אז גם אם אתה יושב, אז תשתדל להיות קצת יותר פעיל.
אתה יודע, יש לי חבר שיש לו את השעונים המודרניים האלה, שאני חוסך עכשיו כדי לקנות אחד כזה, ובין השאר הם אומרים, קום, הם אומרים, קום, אתה חייב לקום עכשיו, קום, 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 ולזה הכוונה שלך.
נכון, בדיוק.
טוב, בוא נגיד רק שארגון הבריאות העולמי אומר שחוסר פעילות גופנית אחראי ל... 5 מיליון מקרי מוות בשנה, אז אבא, וזה אצלנו, כן, אצלנו. בוא נהיה פעילים. טוב, דוקטור ליאור זלר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה, דליק.
6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
רק הערה קטנה כתשובה לשאלות מאזינים לגבי ההבדל בין חלזונות לשבלולים. אז זה אותו הדבר, אותו הדבר, בוא נגיד ככה, שאם אתה רוצה להיות מקצועי, תגיד חלזונות, אם אתה רוצה להיות עממי, תגיד שבלולים, אם אתה רוצה להיות עוד יותר עממי, תשאיר ברלה ברלה ותקרא להם ברלך. זה אותו בעל חיים, ממש ממש. ועכשיו, נגיד בוקר טוב לאבי ברססת, מנכ"ל הולנדיה, מרצה ומומחה לשינה.
בוקר שבלולי במיוחד, דליק. אבל שבללת אותי בתוך המיטה, אתה יודע, אני מתקרבל לי כמו שבלול, כמו חילזון, אתה יודע איזה כיף זה?
כן, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, בדיוק בזווית הזאת שאתה נמצא.
כן.
יש מקרים, אנשים מספרים על זה שהם נרדמים להם עברים כשהם... שוכבים, הם קמים בבוקר, היד לא זזה, הרגל נרדמת. מה הסיפור הזה ומה אפשר לעשות בטכנולוגיית השינה כדי למנוע את זה?
קודם כל אני חייב לומר לך שזה נקודה כואבת מה שהעלית עכשיו למספר ענק של אנשים מהאוכלוסייה שלנו. ולמה זה? זה תופעה, קודם כל על התופעה עצמה, זה נקרא תופעת נימול, ממש כמו הרגשה של נמלים כשהיד נרדמת, וזה קורה גם ברגליים, כתפיים, ידיים. זה פשוט מאוד חסימה של מעבר זרימת הדם שלנו, אוקיי? יש לנו נקודת לחץ, אנחנו יכולים אפילו לעשות את זה בעצמנו כדי להבין, פשוט ללחוץ בנקודה אחת על היד או על הכתף במשך כמה דקות, אנחנו רואים שאנחנו נרגיש את תופעת הנימול הזו. זה חסימה בזרימת הדם כתוצאה מלחץ.
כן.
שאני שוכב על מזרם, דליק. מזרם קשה. אתה יודע, יש עדיין אנשים, תתפלא, אולי אני אפתיע אותך שאני אומר לך שיש אנשים שיגידו שמזרם קשה זה מזרם טוב לגב. זה לא נכון, כי כשאני שוכב על מזרם שהוא מזרם קשה, שהוא לא יודע לקבל בצורה נכונה את המבנה של הגוף שלי, נוצרים נקודות לחץ באזורים שונים שהם למעשה הגורמים להירדמות איברים. או היד וכן הלאה, ואגב זה במהלך הלילה, אני פתאום מתעורר, כי הגוף מקבל מה שנקרא SOS למוח, תשנה לי תנוחה, כי אם לא אני פה מאבד את היד.
נכון. אני רוצה לספר לך משהו וכדי להוכיח כמה אתה צודק. אתה יודע, הייתי חירניק 19 שנה, ואני זוכר כשהיינו ב, אתה יודע, בתרגילים, תיישן על הרצפה באיזה מקום בשטח, והייתי מתעורר אחרי כמה תיישן שם, הייתי מתעורר ולא הייתי מוצא את היד שלי. לא מוצא אותה, היא פשוט נעלמה, לא מוצא את היד, זו תחושה מפחידה לאללה, וזה בדיוק מתאר, כי אין מזרן יותר קשה מהרצפה.
מהרצפה,
וזה הוכחה מוחלטת למה שאתה אומר.
נכון, ויש כמה דרכים לטפל בזה. קודם כל, זה כמובן המזרן, אתה יודע, במזרן טמפור לא יקרה לך לעולם, אוקיי? כי מזרן טמפור סופג את נקודות הלחץ שהגוף יוצר עם המזרן ומעלים אותם. אבל יש עוד דרכים, והדבר השני זה הקרית, קרית בגובה נכון. מה שקורה, אנשים שלצערי אין להם טמפור, אני עדיין יכול לעזור להם אם מסובלים מבעיית הנימול על ידי קרית. מה זה אומר? וזה מדבק על נימול בידיים, לא ברגליים. כן. נימול בידיים, אם אני אשן עם קרית שהיא תהיה בגובה מותאם לגובה השקיעה שלה או האי-שקיעה של הכתף שלי בתוך המזרן, זאת אומרת אני אשמור על עמוד שדרה ישר, אני אוכל בשכיבה על הצד למנוע את תופעת הנימול באופן חלקי, אולי מלא, אולי, אבל בעיקרון באופן חלקי.
אבל בוא נבהיר, אתה צודק לגמרי, כי אתה בעצם מטפל בחוליות הצוואר, וחוליות הצוואר אחריות על הנימולים בידיים, על החלק העליון. כן,
נכון, וזה עניין שאנשים משום מה מתרגלים לישון עם אותם הרדמויות האלה, ולא רואים בזה תופעה או איזה קריאת חירום, להגיד חבר'ה, יש פה משהו לא בסדר בשינה שלנו, בואו נחדש את המזרן, בואו נחליף, בואו נעשה צעד לטובת איכות החיים שלנו, וניכנס להולנדיה לראות את מזרן הטמפור, כי אי אפשר להמשיך לישון עם הנימולים האלה. אתה יודע, ברגליים זה עוד יותר מסוכן. אני מכיר גם מי שקם בלילה, כי הוא התעורר מהכאב, מהנימול,
ונפל.
הוא רצה לקום כבר לעשות פיפי, ולא הייתה שליטה על הרגל, הוא פשוט התרסק על הרצפה. זה גם קורה. אז אנחנו רוצים, אמרנו, לשפר את איכות החיים על ידי שיפור איכות השינה שלנו. זה משהו שהוא מקביל, שינה היא הכרחית לבריאות שלנו ולאיכות החיים שלנו. אז רבותיי, זה משהו שאפשר כאילו, גמרנו לחסל את זה, לא צריך לסבול מאותו נימול מרגיז הזה, רדמות איברים בשינה, זה שייך להיסטוריה העתיקה של העם היהודי, תעזבו את זה.
אבי ברססת, אני רוצה לשתף אותך משהו. בבן של חבר שלי רוצה לקנות מזרן, והחבר שלי אומר, תדבר עם דליק, הוא מבין בדברים האלה, והוא מתקשר אליי, ואז אני אומר לו, מזרן טמפור של הולנדיה, הוא אומר, תגיד לי, אני אשמע לך מיליארדר? אני אשמע לך מיליארדר? זה שייך רק לאלפיון העליון, העליון, העליון. אמרתי, בחיית השוב, שהערך שלו, של השינה שלך זה נכון, אבל בהולנדיה מצאו פתרון איך כל אחד יכול, איך כל אחד יכול. אז לא אני אפרט, תפרט אתה, איך כל אחד יכול.
אז אני אפרט, זה שהוא אמר לך שזה מזרן שהוא, מה שנקרא, של האלפיון העליון, הוא צודק ב1000%, זה מזרן שעולה הרבה כסף, אני יודע את זה. אבל מכיוון שהגענו להבנה הזו שכשאנחנו כן צריכים להגיע לכל אחד, ושכל אחד צריך לישון על מזרן טמפור, שזה מוצר הכרחי, אז עשינו משהו הכי קל בעולם. אתה יודע, דליק, זה משהו שהוא כלכלית, ממש רעיון מטורף. אתה משלם כל חודש בהוראת קבע, שהיא ללא הצמדה, ללא ריבית, ללא תפיסת מסגרת אשראי, 89 שקלים בחודש. אתה אפילו לא רושם צ'קים, אתה לא נותן את הכרטיס האשראי, כלום!
ושאר הפרטים, זמננו אותם לצערי, שאר הפרטים בסניפי הולנדיה, פשוט תיכנסו, תבדקו, תתנסו ותחליטו, אבל היום מזרן הולנדיה יכול להיות אפשרי. תודה רבה לך, אבי ברססה, תודה רבה לך.
שלום לשבוע הכי אופטימי בעולם!
אמן, אמן. זהו, אנחנו בסוף התוכנית, אני רק רוצה לשבח את משרד האנרגיה. אילנה קוריל מספרת לנו שמשרד האנרגיה מקדם החלטת ממשלה להשבת הזרימה לנחלים. המטרה היא שיקום מערכות אקולוגיות, עידון מגוון ביולוגי ושמירה על נופי ארצנו. אז גם בימים האלה, כשיש לנו בעיית מים אמיתית, צריך לדעת מה חשוב ולחלק את המים לכולם, גם לטבע. החידליק שלנו היום היה השאר של השחקן האנגלי, הכניס לכיסו כסף למרות שהוא מגושם, הוא כבד תמועה, והתשובה היא גולמני. גולמני, ומי זוכה בקרית טמפור מבית הולנדיה, מי המאושר? ירין לוי. ירין לוי מירושלים. איזה כיף לך. איזה כיף לך. אתה תבין בהמשך למה. יקרית. טוב, נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, ליעלי ולכם שהייתם איתנו, בחרתם נכון, תודה רבה לכם, אני דליק נפרד מכם, שלום שלום ושוב שלום.